סוכה, דף ג', מתחילים בעזרת השם, 11 שורות מלמעלה במילים, אמר רב שמואל בר יצחק. באים לבנות סוכה, מחפשים מקום, בית עם חצר, מאוד פשוט, אפשר להקים את הסוכה בחצר, סוכה רחבת ידיים, לשם ולתפארת. אלה שגרים בקומות עליונות, אם יש להם מרפסת סוכה, מרפסת שמעליה אין גג, אלא מתחת כיפת השמיים, אפשר להקים את הסוכה במרפסת. אם אדם יש לו רק מרפסת ממש קטנה, האם הוא יכול להקים שם סוכה? יש גם כאלה, חשבו על רעיון מקורי ויצירתי קצת מעניין. מוציאים סורגים החוצה, בחלון, סורגים מאוד ארוכים, ושמים סכך, עושים דפנות, שמים סכך. כמה הגודל הכי קטן שהסוכה יכולה להיות? אם אדם רוצה לבנות סוכה כזאת, קבלן רוצה לתת את הסוכה הכי קטנה לדיירים שיקנו את הדירות אצלו בבניין. כמה מרפסת סוכה הכי קטנה שהוא יכול לבנות להם? אמר רב שמואל בר יצחק, הרי יש שלוש דעות מה הרוחב והגודל של הסוכה. יש דעתו של רבי שאנחנו נראה בהמשך, שהיא צריכה להיות 4 אמות על 4 אמות. במידות זמננו זה בערך 2 מטר על 2 מטר. זה הדעה הכי מרחמירה. יש דעה מקילה עוד יותר, זה דעת בית שמאי, כמו שמיד נראה במסקנה של הגמרא, שהסוכה צריכה להיות 7 טפחים על 7 טפחים. ויש דעה מקלה עוד יותר, זה דעת בית הלל, כמו שנראה במסקנה שזה דעתם, שהסוכה מספיק שתהיה 6 טפחים על 6 טפחים רוחב ואורך. מה ההלכה? ההלכה צריכה הסוכה שתהיה בגודל כזה שמחזקת, כשהוא יושב בתוך הסוכה, ראשו ורובו ושולחנו. כמה זה? זה יוצא 7 טפחים. זה הגודל, 7 טפחים על 7 טפחים. להלכה למעשה במידות זמננו, לפי השיטה של רבי חיים נאה, מה שנקרא, שכל טפח זה 8 סנטימטר, זה יוצא 57 סנטימטר על 57 סנטימטר, בגובה 80-81 סנטימטר. אבל ראוי להחמיר, מכיוון שמדברים פה על סוכה שחייבים לשבת במדין תורה, אז ראוי להחמיר כמו הדעות המחמירות יותר, וכדאי שהמימדים של הסוכה יהיו 70 סנטימטר על 70 סנטימטר בגובה של מטר לפחות. וזה באמת להלכה. כאן הגמרא פותחת דיון בנושא הזה. אמר לי רבי אבא, כשרבי אבא שמע את ההלכה של רב שמואל בר יצחק, הוא רצה לוודא ולברר כמו מי פסק רב שמואל בר יצחק. כמן, כבית שמאי, שהם סוברים שזה צריך להיות מחזק את ראשו ורובו ושולחנו, שזה 7 טפחים על 7 טפחים. כי הרי לפי בית הלל לא צריך 7 טפחים על 7 טפחים, מספיק שיכנס בסוכה ראשו ורובו, בלי שולחנו. וזה יוצא 6 טפחים על 6 טפחים. אז זה שאתה אומר שצריך ראשו ורובו ושולחנו, אתה סובר כמו דעת בית שמאי? התשובה היא כן. אמר לי, אלא כמן. בוודאי שכן. כמו מי אתה רוצה שנפסוק? כמו רבי, רבי אומר 4 אמות. בית הלל אומר 6 טפחים. לא, צריך 7 טפחים. כמו בית שמאי. באמת ככה הלכה. הגמרא מביאה את אותה המסקנה בלשון שונה קצת. איכא דאמרי, שהוא שאל, אמר רבי אבא, דאמר לך מה אני? שאל אותו, כמו מי? הוא לא ישר נתן את ההצעה. כמן כבית שמאי. הוא שאל, כמו מי נאמרה ההלכה הזאת? אז רב שמואל בר יצחק ענה לו, אמר לי, בית שמאי היא ולא תזוז מנה, אל תזוז מהפסק הזה, שהגודל של סוכה, אנחנו פוסקים כמו דעת בית שמאי, מעניין, וצריך שהיא תהיה 7 טפחים על 7 טפחים, כדי ראשו, רובו ושולחנו. יש משנה ששם מביאים את הוויכוח בין בית שמאי לבין בית הלל. גמרא מביאה את זה בהמשך העמוד. המשנה, המקור שלה זה בדף חפחת עמוד א'. המשנה אומרת ככה, מי שהיה ראשו ורובו בסוכה, אבל שולחנו לא, ושולחנו בתוך הבית. אפשר להבין שהמקרה הוא אדם שיש לו אפילו סוכה ענקית, רק במקרה הוא בחר לשבת בפתח, ראשו ורובו של האדם בסוכה, אבל שולחנו בתוך הבית. נאמר שיש לו מרפסת שיוצאת מהסלון, השולחן הוא השאיר בסלון, הוא שם כיסא בסוכה, הוא יושב בסוכה, ראשו ורובו, אבל השולחן הוא השאיר בתוך הבית. ככה מובנת המשנה, החלק הראשון של המשנה. ועל זה אומרת המשנה, בית שמאי פוסלים, ובית הלל מכשירים. כדי שאחר כך יהיה לנו קל, כבר נחדד עכשיו את הנקודה. אנחנו היינו כותבים את ההכרעה של בית שמאי ובית הלל. אדם שיושב בצורה כזאת, האם יצא ידי חובה או לא יצא? מה קשור פוסלים או מכשירים? מזה שכתוב פוסלים ומכשירים, אתה כבר למד שבית שמאי ובית הלל נחלקו גם, וזו המסקנה של הגמרא, לגבי הגודל של הסוכה. שבית שמאי פוסלים, בית שמאי פוסלים, כי הם סוברים שהסוכה לא מספיק שיהיה בראשו ורובו, אלא צריך שהגודל יהיה גם לשולחנו. דיינו שהסוכה צריכה להיות שבעה טפחים על שבעה טפחים. בית הלל סוברים שמספיק שהיא תהיה שישה טפחים על שישה טפחים, כי מספיק שיהיה מקום ראשו ורובו, לא צריך שיהיה מקום לשולחנו בתוך הסוכה. והגמרא עכשיו דנה, מתקיף לרב נחמן בר יצחק. כשאתה אומר הלכה של סוכה יכולה להיות בגודל שבעה טפחים על שבעה טפחים, זה כמו בית שמאי. זאת אומרת שאתה למדת שהוויכוח בית שמאי ובית הלל זה לגבי הגודל של הסוכה. מי אמר? ממה ידע בית שמאי ובית הלל בסוכה קטנה פליגי ויש להם ויכוח האם הגודל הוא שבעה טפחים או שישה טפחים? דילמה, אולי הוויכוח ביניהם, אפילו בסוכה גדולה פליגי, הם לא דיברו על הגודל של הסוכה. הם דיברו על האדם איפה הוא יושב. וכגון דעתיו הפומה דמטולטה, כגון שהוא יושב על פתח הסוכה, והוא אוכל על השולחן בתוך הבית, לשולחנו בתוך הבית, וזה הוויכוח בין בית שמאי לבין בית הלל, האם הוא יוצא ידי חובה או לא יוצא ידי חובה. האם צריך שגם השולחן יהיה בסוכה, או שאפשר שהשולחן יהיה בתוך הבית. למה לפי בית שמאי, גם השולחן צריך להיות בסוכה? דבית שמאי סברי, גזרין אנשים מהמשך אחר שולחנו. אם האוכל נמצא על השולחן בתוך הבית, והוא עכשיו בא לאכול, נכון שהוא יושב בסוכה. חוששים אבל שהוא יימשך אחר האוכל. אולי הוא יכניס אוכל לפה, ואז הוא ירצה לקחת איזשהו דג מהשולחן שנמצא קצת יותר בתוך הבית, והוא יתכופף פנימה לתוך הבית, ויוצא בעצם שהוא אוכל בתוך הבית. וימשך אחר שולחנו, או שהוא פשוט ייכנס ממש לתוך הבית בשביל לקחת איזשהו אוכל שנמצא בקצה השני של השולחן. זה דעת בית שמאי. ובית הלל סברי, הוא כן יצא ידי חובתו. אם הוא ישב בסוכה, אפילו שהשולחן בתוך הבית. לא כתוב בתורה שהשולחן צריך לשבת בסוכה, כתוב שהאדם צריך לשבת בסוכה. הוא בסוכה? מה אתה חושב שהוא יימשך אחר שולחנו? תסמוך עליו. לא גזרינה, לא חוששים שימשך אחר שולחנו. ככה אפשר לבאר את הוויכוח בין בית שמאי לבין בית הלל, ובמסקנה זה באמת נכון, כי הוויכוח שלהם זה גם לגבי האדם שיושב בסוכה ושולחנו בתוך הבית, וגם לגבי גודל של סוכה, האם צריך שגם השולחן יהיה כלול בגודל של הסוכה, או שהשולחן לא צריך להיות כלול בגודל של הסוכה. אבל הגמרא מדייקת, כמו האפשרות הזאת, שהוויכוח הוא לגבי האדם שיושב בסוכה ושולחנו בבית, למרות שהסוכה היא גדולה. ודאי קנמי, דקטני, המשנה אומרת, שם בדף חפחת, נחדד את זה שוב פעם, כדי שכשהמסקנה תגיע, אנחנו לא נהיה מופתעים ונהיה מוכנים לזה. פה במשנה בעצם אפשר לדייק את הוויכוח בית שמאי ובית הלל בשני אופנים. האופן הראשון זה תחילת המשנה. מי שהיה ראשו ורובו בסוכה. מה אתה מבין מפה? יש לו סוכה גדולה, רק הוא כרגע יושב בפתח של הסוכה. יש שולחנו בתוך הבית. רק מה, היה צריך, הייתה הכרעה צריכה להיות כתובה, בית שמאי אומרים לא יצא, ובית הלל אומרים יצא. אבל מכיוון שההכרעה היא בית שמאי פוסלים ובית הלל מכשירים, אז במשנה מדויק שיש ביניהם ויכוח גם לגבי הגודל של הסוכה. האם היא צריכה להכיל גם את השולחן, או שמספיק שהיא מכילה ראשו ורובו? לפי בית שמאי צריכה להכיל גם את השולחן, ולפי בית הלל מספיק שהיא מכילה ראשו ורובו של האדם. אבל בכל אופן הגמרא כרגע מדייקת מהחלק הראשון שבמשנה. ואם היא איתה, אם זה נכון, שהוויכוח בית שמאי ובית הלל זה גבי הגודל של הסוכה, למה כתוב מי שהיה ראשו ורובו בסוכה, ושולחנו לא בסוכה? מה אכפת? למה אתה כותב מה נמצא בסוכה, מה לא נמצא בסוכה? זה לא משנה כרגע. משנה מה הגודל של הסוכה. מה היא מחזקת? האם אפשר להכניס בתוכה את השולחן או לא? ולכן מחזקת ואינה מחזקת מבעלי. אז זוכת כתוב סוכה, מחזקת ראשו ורובו ושולחנו כשרה. משנה מחזקת אלא ראשו ורובו, בית שמאי אומרים פסולה, בית הלל אומרים כשרה. מה זה מי שהיה ראשו ורובו בסוכה? זאת אומרת, הסוכה היא ענקית. רק הוא בחר לשבת בפתח הסוכה, כי הוא לא רצה להכניס את השולחן לתוך, לתוך הסוכה, אולי ירד גשם לפני כן. הוא פיחד שאם הוא יכניס את השולחן לתוך הסוכה, עוד מעט תרד עוד פעם גשם. אז הוא אומר, טוב, יאללה, אני אשאר כאן בסוכה, נשאיר את השולחן בבית, אני אשב פה בסוכה ונאכל מהשולחן שבבית. ואני אהיה בסוכה והשולחן יהיה בבית. ככה נראה מדויק בחלק הראשון שבמשנה. האמת שזה נכון הדיוק הזה, אבל אפשר, אבל המשנה גם כמדויקת, כמו שאמרנו, שיש ויכוח נוסף בין בית שמאי לבין בית הלל לגבי הגודל של הסוכה. ולכן הגמרא שואלת, ובצדק, וכי רק בסוכה גדולה יש ויכוח, ובסוכה קטנה לא פליגי, וכי אין ויכוח בית שמאי ובית הלל גם לגבי סוכה, מה הגודל הכי קטן שלה, מה היא צריכה להכיל, האם היא צריכה גם להכיל שולחן או לא? והמסקנה היא שגם בזה יש את הוויכוח כמו שאמרנו. והגמרא כרגע מוכיחה את זה מברייתא, ואחרי זה זה יהיה מדויק מהמשנה כמו שדייקנו. והתניא ברייתא. סוכה המחזקת ראשו ורובו ושולחנו כשרה. ובזה מודים גם בית שמאי וגם בית הלל, כי בית הלל אומרים שאפילו לא צריך שתכיל שולחנו, מספיק שמכילה ראשו ורובו. רבי אומר, הוא מביא דעה מחמירה יותר, הסוכה לא כשרה כשהיא מחזקת ראשו ורובו ושולחנו, עד שיהיה בה 400 על 400. ותניא אידך, ברייתא נוספת, אותו ויכוח. רבי אומר, כל סוכה שאין בה 400 על 400, פסולה. וחכמים אומרים, אפילו אינה מחזקת, אלא, לא כתוב פה שולחנו, ראשו ורובו, כמו בית הלל, כשרה. ואילו שולחנו לא קטני. בברייתא הקודמת כתוב ראשו ורובו ושולחנו, לפי דעת חכמים, ובברייתא הזאת כתוב ראשו ורובו בלי שולחנו, לפי דעת חכמים. וקשן הדדי, לכאורה הברייתות סותרות, מה דעת חכמים? התשובה היא, אין פה סתירה, זה פשוט, ברייתא אחת חכמים זה בית שמאי, לכן צריך שגם יהיה שולחנו, שהסוכה גם תכיל את השולחן, והברייתא השנייה זה כמו דעת בית הלל, שמספיק ראשו ורובו בלי שולחנו. אלא לאו, וכי לא נלמד מפה, שמע מנה, הברייתא הראשונה, רבנן הם בית שמאי, שצריך שהסוכה תכיל גם ראשו, גם רובו וגם שולחנו. והברייתא השנייה זה כמו בית הלל, שמספיק שהסוכה מחזקת ראשו ורובו. וזה באמת נכון. באמת יש ויכוח באמת שמאי לבין בית הלל בעניין הזה. אמר מרזות רמתנית אינה מדייקה. באמת אפשר את אותו דיוק לדייק גם במשנה שלנו. בדף חפחית כמו שדייקנו. מצד אחד, משנה אומרת מי שהיה ראשו ורובו בסוכה, ושולחנו במקרה בתוך הבית. אבל האמת, יכול להיות ששולחן היה יכול להיות בתוך הסוכה. זאת אומרת שאין פה דיון לגבי הגודל של הסוכה, יכול להיות שמדברים פה בסוכה גדולה. אז כתוב כאן, בית שמאי, מה מכרה? לא כתוב האם יצא או לא יצא, אלא כתוב בית שמאי פוסלים ובית הלל מכשירים, מה שייך פסול. האם האדם יצא ידי חובה או לא יצא ידי חובה? יש כתוב בית שמאי פוסלים. בית הלל מכשירים, זאת אומרת שהוויכוח הוא לגבי הגודל של הסוכה. כי ואם איתה, אם זה נכון שהוויכוח הוא לגבי סוכה גדולה, האם מותר לשבת בצורה כזאת, שאומנם אתה יושב בסוכה, אבל השולחן נמצא בתוך הבית, ובזה היה הוויכוח, אז בית שמאי היו צריכים לומר, היו אומרים, לא יצא ידי חובה. ובית הלל היו צריכים לומר, יצא. בית הלל אומרים, יצא מבעלי. אלא מזה שכתוב פוסלים, מכשירים, זאת אומרת שהשאלה פה זה לגבי הסוכה. האם הסוכה פסולה או כשרה? זאת אומרת, מדברים פה על גודל של סוכה. אומרת הגמרא בסדר, אבל עכשיו תסביר את החלק הראשון של המשנה. ולקה השם מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושוכנה בתוך הבית, שמלשון הזאת משמע שמדברים פה על סוכה גדולה, רק שהבן אדם באופן מקרי החליט לשבת בפתח הסוכה. אמרת הגמרא נכון, באמת גם בנושא הזה יש את הוויכוח בין בית שמאי לבין בית הלל, לא לבטרת פליגי, יש ויכוח בשני הנקודות. פליגי בסוכה קטנה ופליגי בסוכה גדולה, יש ויכוח גם לגבי גודל של סוכה בסוכה קטנה, וגם לגבי אדם שיושב בסוכה ושוכנה בתוך הבית, האם הוא יצא או לא יצא. חסורים מחסרה והאחי קטני, במשנה שלנו כאילו חסרים מילים וצריך לגרוס ככה. מי שהיה בסוכה גדולה, רק הוא החליט לא להכניס את השולחן לתוך הסוכה, הוא משאיר את השולחן בתוך הבית, הוא יושב בפתח הסוכה ושולחנו בתוך הבית. ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית. בית שמאי אומרים לא יצא, ובית הלל אומרים יצא. וכן יש ויכוח לגבי סוכה קטנה, שאינה מחזקת אלא כדי ראשו ורובו בלבד, ולא שולחנו. בית שמאי פוסלים כי לפי דעתם צריך שהסוכה תהיה מחזקת גם שולחנו, להם שבעת טפחים על שבעת טפחים. הבאתי ליל מכשירים, כי לפי דעתם מספיק שהסוכה תחזיק ראשו ורובו בלי שולחנו, שזה שישה טפחים על שישה טפחים, וכמו שכבר אמר רב שמואל בר יצחק, הלכה, מספיק שהסוכה תהיה מכילה כדי ראשו ורובו ושולחנו, כמו דעת בית שמאי. כך באמת נפסק להלכה, בשולחן ערוך, סימן, תף ריש למד דלת. מלכות סוכה. טוב, עכשיו סיימנו את הנושא לגבי הגודל של הסוכה, אנחנו עוברים כרגע לנושא של 400 על 400. לפי דעתו של רבי, סוכה צריכה להיות בגודל של 400 על 400. דברת הגמרא, האם הברייתא שאנחנו עכשיו הולכים להביא רשימה של דברים, שאם אין בבית שיש בו פחות מ-400 על 400, הוא לא מוגדר כבית, האם זה באמת רק כמו דעתו של רבי? אבל המסקנה של הגמרא, שלא. כי כל הוויכוח בית שמאי ובית הלל מול רבי, זה רק לעניין סוכה. סוכה לא צריכה להיות בית. לכן גם אם היא לא 400 על 400, לפי דעתם היא קשרה. אבל בית כן צריך להיות 400 על 400. ככה הגמרא תגיד במסקנה שבאמת הברייתא הזאת הולכת לפי כל הדעות. אבל בהתחלה הגמרא שואלת, מן תנא לעד אתנו רבנן? מי התנא ששנה את הברייתא הבאה שבה נאמר שבית הוא רק אם יש בו 400 על 400? בית שאין בו 400 על 400 הוא לא מוגדר כבית. לכן כל המקרים שכתוב שם הלשון בית, כמו שהרשי בהמשך יפרט את הפסוקים, אז לא יהיה נוהג בבית שהוא פחות מ-400 על 400, ההלכה הזאת, למשל, פטור מן המזוזה. לא צריך לקבוע בו מזוזה. וכן, מן המעקה. לא צריך לעשות, אין חובה לקבוע גדר על הגג של הבית הזה. דבר נוסף, בפרשת תזריע ומצורע, מובא כל הדינים של נגע צרת. שאם יש איזשהו קטם על האור של האדם, וזה יכול גם להיות על הבית. אם יש קטם על, על הקיר של הבית, קטם מסוים שיש בו סימני נגע צרת, אז הבית הזה נטמע בתומת נגעי בתים. זה דווקא מקום שהוא מוגדר כבית, אבל בית שהוא פחות מ-400 על 400, גם אם יהיה בו קטם כמו הסימנים של נגע צרת, הוא לא יקבל תומה, ואינו מטמא בנגעים. וכן, בזמן שכבשו את ארץ ישראל בזמן יהושע בן נון, חלקו את ארץ ישראל לשבטים, כל שבט קיבל נחלה. ואז כל משפחה קיבלה נחלה בתוך השבט, וכל בית קיבל, בית אב קיבלו נחלה בארץ ישראל. אלה שקיבלו נחלה בעיר שמוקפת בחומה, כמו בירושלים, אם הם היו מוכרים את הדירה שלהם, הייתה הלכה מיוחדת שיש להם אפשרות לקנות את הדירה בחזרה. יש בזה משמעות גדולה שהדירה תישאר בנחלת השבט. הייתה לו אפשרות, אם הוא מכר את הדירה כי לא היה לו כסף, הייתה לו אפשרות לקנות את זה בחזרה תוך שנה. אחרי שנה, אם הוא לא פדה את הבית, אז הבית נשאר אצל הקונה. אבל כל זה דווקא בבית שיש בו 400 על 400. הוא נחלט בבתי הרי חומה, נחלט מלשון לחלוטין, לתמיד. הוא, אם לא פדו אותו, לא קנו אותו חזרה אחרי שנה מאז שמכרו אותו, הוא נשאר אצל הקונה. אבל אם הוא פחות מ-400 על 400, יש לו סתם דין כמו שדה אחוזה, כמו שדה. שאז, בשנתיים הראשונות אי אפשר לפדות את זה, אדם אחר שדה, שנתיים הוא לא יכול לקנות את זה בחזרה, אבל אחרי שנתיים הוא יכול תמיד לפדות את זה בחזרה, ואם הוא לא פדה את זה עד שנת יובל, שזה אחרי 50 שנה בדרך כלל, אז חוזר אליו, השדה חוזרת אליו מעצמה. אז בית כזה שפחות מ-400 על 400, אינו נחלט בבתי ערי חומה. דבר נוסף, כשהיו יוצאים למלחמה, היו מכריזים כמה וכמה הכרזות לכאלה שלא יכולים לצאת למלחמה. אחד מהם זה אחד שבנה בית חדש ועדיין לא עשה חנוכת הבית. מי שבנה בית חדש ולא חנכו, ילך וישוב לביתו, שלא ימות במלחמה ומישהו אחר יחנוך לו את הבית. אבל זה דווקא אם הוא בנה בית 400 על 400, אבל אם זה פחות מ-400 על 400, ואין חוזרים עליו מאורחי המלחמה. עד כאן דיברנו על דברים שממש מהתורה. כאן אנחנו עוברים לדברים שמיד הרבנן. מעיקר דין תורה בשבת, אסור לעשות מלאכה. מה מוגדר כמלאכה? יש 39 מלאכות בשבת, שאסור לעשות אותן. אחת המלאכות, הוצאה מרשות לרשות, בגדול, אסור לאדם לעקור חפץ ממקום שמוגדר כרשות היחיד, ולהניח אותו במקום שמוגדר כרשות הרבים, וכן אסור לו לעקור חפץ מרשות הרבים ולהניח ברשות היחיד. יש מקומות שהם רשות היחיד, כי בשביל להגדיר מקום כרשות היחיד צריך שיהיו בו לפחות 3 מחיצות. יכול להיות למשל, יש לך חצר גדולה שגרים שם כמה שכנים, כל אחד מהם בית בנפרד, וכל הבתים פתוחים לחצר. החצר הזאת היא נקראת רשות היחיד, כי היא מוקפת במחיצות. אבל מכיוון שהיא משותפת לכמה שכנים, הבתים שייכים לאדם פרטי, החצר משותפת לכמה שכנים, לכל השכנים. לכן תקנו חכמים, כדי שאנשים לא יבואו לטעות, לטלטל מרשות היחיד לרשות הרבים, שהמקום הזה, הבית לחצר ומהחצר לבית, יהיה אסור לטלטל. כי זה נראה כמו רשות היחיד לרשות הרבים ורשות הרבים לרשות היחיד. אלא אם כן, כל בני החצר הופכים את עצמם להיות כמו משפחה אחת, כמו שולחן אחד. איך עושים את זה? לוקחים כיכר לחם בערב שבת מכל דייר ודייר בבתים שבחצר, ושמים את כל הלחמים באחד הבתים. ואז מוגדר שכולם כאילו גרים בבית ששם שמו את העירוב. ואז כל החצר נחשבת כמו חצר משותפת של בן אדם אחד. כמו אבא שיש לו כך וכך ילדים. אז בוודאי שזה נחשב רשות אחת, ואז מוטל טטל מהבית לחצר ומהחצר לבית. אז על זה אומרת הברייתא, אם זה בית שהוא פחות מ-400 על 400, ואין מערבים בו, הוא, אם אחד גר בבית כזאת, כזה קטן, הוא לא חייב לתת פת, לא חייב לתת כיכר בשביל להשתתף בעירובי חצרות, כי זה לא נחשב שיש כאן עוד בית בכלל, הוא לא אוסר על שאר בני החצר. וכן, אין משתתפים בו. על אותו הרעיון, של עירובי חצרות, מה שאמרנו, יש שיתופי מבואות. כמו שבחצר יש כמה בתים, אז מדרבנן אסור לטלטל מהבית לחצר ומהחצר לבית, אלא אם כן הופכים את כל החצר לחצר משותפת שכאילו רשות אחת. אותו דבר גם לגבי מבוי. מה זה מבוי? כשיוצאים מהחצר, האדם יש לו בית, הוא יוצא בדרך כלל לחצר. אחרי זה מהחצר, לאן הוא יוצא? בדרך כלל הוא היה יוצא למבוי. מה זה מבוי? זה מין סמטה צדדית. ולסמטה הזאת פתוחים כמה חצרות. אולי נלך מהצד השני, נגיע מרשות הרבים. יש את רשות הרבים שכולם עוברים שם, אוטובוסים, קרונות, הכל, עגלות וקרונות עוברות בו. אחרי זה יש סמטה, פונים ימינה לאחת הסמטאות. מה אתה רואה מול העיניים שלך, כמו שדיברנו בשיעור הקודם? אתה רואה 3 קירות, קיר בצד ימין, קיר בצד שמאל וקיר בקדימה. ובקירות האלה יש פתחים. הפתחים האלה פתוחים לחצרות. תיכנס לאחת החצרות, מה אתה רואה שם? חצר שפתוחים בה כמה בתים, שעלה דיברנו במקרה הקודם לגבי עירובי חצרות. הם עשו נאמר כבר עירובי חצרות ביניהם, כל אחד מהבתים הם כבר עשה עירוב. עכשיו, עשו להם מטלטל מהחצר למבוי, כי החצר משותפת לאדם אחד, כי כולם הרי השתתפו בעירובי חצרות, והמבוי משותפת לכל החצרות. אז מה עושים? לוקחים יין מכל אחת החצרות, שמים אותה באחת החצרות, שמים את היין באחת החצרות, ואז אני חושב שכל החצרות שייכים לאותו בן אדם, לאותו הרשות כאילו. כולם כאילו הופכים להיות כמו משפחה אחת גדולה. ואז מוטלטלטל מהחצר למבוי ומהמבוי לחצר, כמובן בתנאי שמוטלטלטל במבוי עצמו, כמו שדיברנו בשיעור הקודם, שבכניסה למבוי שמו מלמעלה קורה או בצד לחי, מה שנקרא מין כזה חתכת עץ, ככה מאונחת. לא נכנס כרגע לכל הרחבה בנושא, על כל פנים, בכניסה למבוי עושים איזשהו היכר כדי שיהיה ניכר שעד לפה זה מבוי ומפה זה רשות הרבים. בכל אופן, בשביל שיהיה מוטל טלטל מהחצר למבוי ומבוי לחצר, עושים שיתופי מבואות. עכשיו, אותו בית, אם יש רק בית כזה בחצר שפתוחה למבוי, לא צריך להשתתף בשיתופי מבואות. לא צריך להשתתף בשיתופי מבואות, מכיוון שבחצר הזאת בעצם אין בית. בשביל שמקום יחשב כחצר, צריך שיהיה בתים בחצר הזאת. כיוון שאין בה בתים, כי המקום הזה לא מוגדר כבית, אז זה לא מוגדר גם כחצר. לכן החצר הזאת לא צריכה להשתתף בשיתופי מבואות. וכן, אחרי שעושים עירובי חצרות בתוך החצר, לקחו פת מכל אחד מהבתים ושמים את זה באחד מהבתים. אתה לא יכול לשים את הפת בבית שיש בה פחות מ-400 על 400, כי הוא לא מוגדר כבית, אין מניחים בו עירוב. אבל לגבי המקרה של של מבוי, שבאים להשתתף כל החצרות במבוי, ואם באחת החצרות יש בית שהוא פחות מ-400 על 400, בחצר הזאת כן מותר לשים את השיתופי מבואות, כמו שהגמרא תגיד בהמשך, ומותר לשים את השיתופי מבואות שבחצר, מותר לשים את זה גם בבית שיש בו פחות מ-400 על 400, כי נכון שאין לו שם בית, אבל הרי את השיתופי מבואות לא צריך לשים בבית, אפשר לשים את זה גם בחצר, אפשר להניח את זה במקום משתמר בחצר. יש הבדל גדול בין עירובי חצרות לשיתופי מבואות. עירובי חצרות עושים בני הבתים שבחצר. שיתופי מבואות עושים בני החצרות שבמבוי. לכן, עירובי חצרות צריך לשים בבית. אז בית שפחות מ-400 על 400 הוא לא בית, אבל שיתופי מבואות צריך לשים בחצר. אז מה זה משנה אם אתה שם את זה בחצר במקום פתוח, או שאתה שם את זה בחצר באיזשהו ביטן כזה שאין לו שם בית, אבל הוא נחשב חלק מהחצר, לכן שם אפשר כן לשים את השיתופי מבואות. וכן, הלכה נוספת שיש משמעות לבית, שזה צריך להיות דווקא 400 על 400, כי אם הוא פחות מזה, ואין עושים אותו עיבור בין שתי העירות. מה זה עיבור בין שתי העירות? במסכת עירובין דף נון זין מובה. נגיד קודם. בשבת, אדם רוצה ללכת. אין הגבלה בתוך העיר, הוא יכול ללכת כמה שהוא רוצה. הוא בא לצאת מחוץ לעיר, בדרך כלל מחוץ לעיר גם עשו לטלטל חפצים, אבל הוא רוצה ללכת בלי חפצים, הכיסים שלו ריקים, רוצה ללכת לטייל מחוץ לעיר, מותר לו ללכת עד 2,000 אמה. זה תחום שבת, זה בערך קילומטר. אם יש שתי ערים, כמו למשל בני ברק ופתח תקווה, סמוכות אחת ליד השנייה, אדם הולך מבני ברק לפתח תקווה, האם היציאה מבני ברק, אנחנו אומרים לו, כאילו יצאת, אתה צריך להתחיל עכשיו 2,000 אמה וזהו, כשיסתיים לך 2,000 אמה לא תוכל להמשיך ללכת, או מכיוון ששתי הערים סמוכות אחת ליד השנייה, הן נחשבות כמו עיר אחת. אז אם הן סמוכות כל כך, שהמרחק ביניהם הוא 141 אמה, ועוד שליש אמה, ויוצא בערך 70 מטר, פלוס מינוס, שתי הערים נחשבות כמו עיר אחת גדולה. ואז מותר, אני רק לוקח לצורך הדוגמה, כן, לא מדדתי את המרחק בין בני ברק לבין פתח תקווה, רק בשביל ההמחשה. אם נאמר שהמרחק בין בני ברק לבין פתח תקווה זה פחות מ-141 אמה ושליש. אדם יכול, אחד שגר בבני ברק, יכול ללכת את כל בני ברק, את המרחק בין בני ברק לפתח תקווה, את כל פתח תקווה, ואחרי שהוא יוצא מפתח תקווה משם והלאה, הוא מתחיל למנות את 2,000 אמה שלו. וכן להפך, אדם גר בפתח תקווה, הולך את כל העיר, את כל המרחק בינה לבין בני ברק, ואז הוא הולך את כל בני ברק, עד שהוא מסיים, משם בני ברק החוצה יש לו עוד 2,000 אמה. זה המקרה הרגיל. זה נקרא עיבור בין שתי העירות. זה נקרא בעצם שתי העירות שמחוברות, זה עדיין לא עיבור. עכשיו, אם המרחק בין שתי העירות, בין שתי הערים, נאמר בבני ברק לפתח תקווה תמדוד, אם נגיד תגיע למסקנה שיש שם יותר מ-141 אמה ושליש, עדיין יש אפשרות לחבר את שתי הערים ביחד על ידי שבונים שם בית בין שתי הערים, לפחות 400 על 400. ואם מהבית עד בני ברק למשל, בשביל הדוגמה, יש עכשיו פחות מ-70 אמה ושתי שליש, וכן, לכיוון פתח תקווה יש מהבית פחות מ-70 אמה ושתי שליש, אז העיר הזאת מעברת, הבית הזה מעברת שתי העיירות להיות יחד. כאילו הוא הופך את שתי הערים להיות עיר אחת גדולה. ואז שוב פעם יהיה מותר ללכת את כל בני ברק לדוגמה וכל פתח תקווה, ורק משם החוצה יהיה תחום של 2,000 אמה. אבל אם זה בית שפחות מ-400 על 400, אין עושים אותו עיבור בין שתי העיירות. עוד דין, אחים שיש להם דירה משותפת. שותפים שיש להם דירה משותפת, רוצים לחלק את הדירה. אז אם זה דירה פחות מ-400 על 400, הגמרא כרגע מבינה שזה הכוונה, אין האחים ושותפים חולקים בו. לא יכולים לחלק את הדירה הזאת, אם היא פחות מ-400 על 400. אולי נאמר, למה רבי היא, אולי נאמר שהברייתא הזאת, שנותנת דגש, בית שיש בו 400 נקרא בית. אין בו 400 הוא לא נקרא בית. אולי נאמר שזה כמו דעתו של רבי, וגם לעניין סוכה הוא יאמר אותו דבר. יש בסוכה 400 זה סוכה. פחות מ-400 זה לא סוכה. אבל לפי בית שמאי, שסורים שאפשר גם 7 טפחים על 7 טפחים, סוכה. לפי בית הלל שאפשר גם 6 טפחים על 6 טפחים, סוכה. אולי הם לא הסברו את דברי הברייתא הזאת, ולפי דעתם, בית של 7 או 6 טפחים גם כן מוגדר כבית. אומרת הגמרא אפילו תימא רבנן, הברייתא הזאת מוסכמת על כל הדעות, גם על בית שמאי ובית הלל. עד כאן לא כאמרי רבנן הטעם לעניין סוכה, שאפשר סוכה 7 טפחים או 6 טפחים, אלא לעניין סוכה. לדירת ארעי היא, היא צריכה להיות מיועדת ל7 ימים בלבד, אז בשביל זה 7 טפחים זה מספיק. אבל לגבי דינים של בית, לדירת קבע הוא, לגור בדירה של 7 טפחים, אפילו לא צינוק, אפילו לא בצוהר. אפילו רבנן מודו, גם לפי בית שמאי ובית הלל, דהית ב-400 על 400, יש לך מקום לזוז, אם זה 400 על 400, 2 מטר על 2 מטר בערך. זה גם לא הפך להיות איזושהי דירה מרווחת, איזה פנטהאוס, כן? אבל בכל זאת, אפשר לגור בו. יש לך מקום לשים שולחן, מיטה וכיס וארון. אז זה מוגדר כבית. די רבי אינשי, והיא לא, אבל אם זה פחות מ-400 על 400, לא די רבי אינשי, אנשים לא גרים בכזה מקום, זה לא נקרא בית. טוב. עכשיו נתמקד בחלק מהדינים שלמדנו, בית שפחות מ-400 על 400, אין לו שם בית. אמר מה? למשל, בית כזה פטור מן המזוזה ומן המעקה, ואין מטמא בנגעים, ואינו נחלט בבתי הרי חומה, ואין חוזרים עליו מאורכי המלחמה, כמו שפירטנו את כולם, מה הכוונה? שאלת השאלה, מה הייתה מה? איפה למדנו שדווקא אם יש 400 על 400 זה נקרא בית? מי אמר לך שזה חייב להיות מוגדר כבית? אולי גם מקום שהוא לא בשם בית, אולי גם מקום שלא גרים בו אנשים חייב במזוזה. התשובה היא, דה בית כתיב בו בכולו. בכל הרשימה שהזכרנו, התורה כותבת את המילה בית, ובית פחות מ-400 על 400 לא מוגדר כבית. איפה מצאנו את השם בית? אז רש"י מביא, במזוזה כתוב מזוזות ביתך, מעקה בגג כתוב כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך. לגבי נגעים כתוב, הוא בא אשר לא הבית. בבתי הרי חומה כתוב, ואיש כי ימכור בית מושב עיר חומה. ואלה שחוזרים מאורחי המלחמה כתוב, מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו ילך וישוב לביתו. זה לגבי אותם דברים שמדין תורה. הרשימה שמדין תורה יש את המצוות כמו מזוזה, מעקה, אז איפה שהתורה כותבת בית, הוא חייב שיהיה לפחות 400 על 400. עוד למדנו בברייתא לגבי רשימה של דברים שיש בהם רק תקנה דרבנן, עירובי, עירוב, שיתוף. למדנו ואין מערבין בו בבית, בית שהוא פחות מ-400 על 400 לא צריך לתת פת לעירובי חצרות כמו שהסברנו, ואין משתתפים בו, חצר שיש בה רק בית פחות מ-400 על 400 לא צריכה להשתתף בשיתופי המבואות ולתת יין, וכן אין מניחים בו עירוב אחרי שגבו פת מכל הדירות שבחצר, אי אפשר לשים את הפת בבית הזאת שפחות מ-400 על 400, אלא צריך לשים את זה בבית אחר. מה הייתה, מה למה אי אפשר באמת? זה לא חזי לדירה. זה בית שהוא לא מוגדר כבית, זה לא דירה. מדייק את הגמרא כמו שכבר דייקנו קודם בברייתא, עירובי חצרות הוא דיין מניחים בו. בבית שהוא פחות מ-400 על 400, אתה לא שם את הכיכר של, שעשו עירוב כל הבתים שבחצר. אבל שיתופי מבואות, שיתוף מניחים בו. כשיש לך מבוי שפתוחים אליו כמה חצרות ולקחו יין מכל אחת החצרות ובאים עכשיו לשים את זה באחת החצרות, אתה יכול להגיד, טוב, תשמע, מה, אני אשים את זה סתם ככה בחצר תחת כיפת השמיים? בוא נחפש איזשהו בית קטן, אפילו פחות מ-400 על 400, נשים אותו שם, את היין של שיתופי מבואות, זה מותר. מה הייתה, מה, למה זה מותר? כי הרי אפילו בחצר עצמה מותר לשים את היין של שיתופי מבואות, לא גרה מחצר שבמבוי. איפה מצאנו שאפשר לשים שיתופי מבואות גם בחצר? דתנן. עירובי חצרות, איפה שמים, איפה עושים, איפה עושים עירובי חצרות? חצרות לשון רבים, זה לא שמערבים את החצרות, אלא חצרות של כל העולם. בכל חצר בעולם, שיש שם כמה בתים, עושים עירובי חצרות. עירובי חצרות עושים בחצר. שיתופי מבוי עושים במבואות, במבוי. ואבינן בא, כשהקשינו על הדין הזה, על המשנה הזאת, עירובי חצרות, אפשר לשים את הפת בחצר, ככה הגמרא בהתחלה הבינה, והתנן, הרי למדנו משנה, הנותן עירובו בחצר זה לא טוב, אי אפשר לשים את העירוב בחצר עצמה. ולא רק בחצר עצמה אסור, אלא בכל מקום שהוא לא מוגדר כבית גם כן אסור, למשל, בבית שער, בבית, ביתן כזה ששמים לשומר בפתח של החצר, אכסדרה, פרוסדור כניסה לבית, ומרפסת, שזה היה מין כמו פרוסדור, כאילו היה שתי קומות, והחדר מדרגות לא היה בתוך הבניין כמו היום, אלא היה מין סולם או מדרגות מחוץ לבניין, ואלה שרצו לעלות לקומה השנייה, היו עולים על גבי הסולם הזה, ואז היה להם עם פרוסדור ארוך כזה, שהיו פתוחים הבתים של הקומה השנייה לפרוסדור הזה מחוץ לבניין. הפרוסדור הזה הוא גם כן לא מוגדר כבית. זה מרפסת, זה נקרא. אינו עירוב אם שמים שם את הפת של עירובי חצרות. וכן, הדר שם, אחד שלא גר באחד הדירות בחצר, אלא הוא גר בכזה מבית שער. הוא לא גר בדירה ממש. הוא לא צריך להשתתף בעירובי חצרות. אינו אוסר על שער בני החצר. גם אם הוא לא נתן פת לעירובי חצרות, זה שהוא נמצא שם לא אוסר על שער בני החצר. סתם ככה, כשעושים עירובי חצרות, חייבים שכולם ישתפו בזה פעולה. חייבים שכל בית ובית ייתן פת. או יבטל את רשותו בחצר, אבל אחד ש... ואם לא, אז עדיין החצר נחשבת משותפת ליותר ממשפחה אחת. אבל ברגע שיש לך פה אחד שגר באיזה בית שער, למשל, זה לא נקרא שהוא גר באיזה בית בחצר, אז הוא לא עושר, הוא לא... גם לא נתן פת של עירוב, החצר מותרת בטלטול מהבתים לחצר ומהחצר לבתים. אבל בכל אופן, כאן אנחנו רואים מפורש, שאת העירוב צריך לשים דווקא בבית. אז איך יכול להיות שאפשר לשים את זה בחצר? אלא אימא, צריך לפרש את המשנה. עירובי חצרות איפה מניחים? בבית שבחצר. ושיתופי מבואות אפשר גם לשים בחצר עצמה שבמבואי. והי, אם יש לך פה בחצר בית פחות מ-400 על 400, גם אם הוא לא מוגדר כבית, לא גרה מחצר שבמבואי, הוא לא פחות מחצר עצמה. אז בוודאי אפשר לשים שם את השיתופי מבואות, שזה בדרך כלל יין. עוד למדנו בברייתא, בית שהוא פחות מ-400 על 400 בין שתי ערים, אין עושים אותו עיבור בין שתי הערות, הוא לא יכול לחבר בין שתי הערים שמחשבו כמו עיר אחת גדולה, למרות שהמרחק בינו לבין הערים זה פחות מ-70 אמה ושתי שליש. מה החידוש? דה אפילו כבורגנין לא משווינן לי, לא מחשיבים את הבית הזה פחות מ-400 על 400, אפילו לא כמו צריף, שהרמה שלו היא הרבה פחות מבית שפחות מ-400 על 400. זה צריף שעושים אותו מערבה וקנים. ממש צריף פשוט מאוד, שגר בו השומר, ששומר פירות, צד עופות, הוא נמצא בכזה צריף. יכול להיות שהוא ממש דירה מאוד גרועה. ובכל זאת, בורגנין אפשר, אם יש לך בין שתי ערים, בשתי עיירות, כזה בורגנין, הוא מצרף בין שתי עיירות, אם המרחק בינו לבין הערים הוא פחות מ-70 אמה ושתי שליש, אבל בית פחות מ-400, 400 לא מצרף. מה ההבדל? מה הייתה? מה? ועוד יותר מזה, עוד יותר מזה. בורגנים הם פחות מ-400 על 400 אפילו, הם כן מצרפים, אפילו שהם פחות מ-400 על 400, אבל כשהוא בית בנוי מעץ או מאבנים, אם הוא פחות מ-400 על 400, הוא לא מצרף את שתי הערים יחד. למה באמת? מה ההבדל? מה הייתה? כי בורגנים חזו למילתיו, הם ראויים למה שהם מיועדים אליו, כי הם מיועדים למגורים של ערי. אז בשביל זה אפשר גם פחות מ-400 על 400. והי, כשזה בית שהוא מיועד לדירת קבע, אם הם ב-400 על 400, לא חזי למילתי. הוא לא ראוי למטרה שלשמה הוא נבנה. יש כאן מוסר גדול. הקדוש ברוך הוא נותן לאדם כישרונות מיוחדים, ויש אדם אחר שאין לו כישרונות. בקושי מסוגל לומר תהילים. יכול להיות שהאדם הזה, שיש לו הרבה כישרונות, הקדוש ברוך הוא לא כל כך מחשיב אותו. כי הוא לא מספיק ממצא את היכולות שלו. לעומת זאת, האדם הפשוט, אבל הוא ממצא את כל היכולות שלו. למה שהוא ראוי, הוא בכל אופן משמש. אז גם אם הוא מאוד פשוט, הקדוש ברוך הוא מאוד מחשיב אותו. בורגנים, אפילו שהם סך הכל, הוא סך הכל צריף מקנים. אבל מה הקדוש ברוך הוא מצפה מצריף כזה? שהוא יהיה מיועד לדירת הרי. בשביל זה הוא מיועד, אז הוא נחשב מקום חשוב. הוא מצרף בין שתי עיירות. זה שתי עיירות שלמות, בזכותו עכשיו מצרפים אותם יחד. לעומת זאת, בית שהוא מיועד לקבע, לדירת קבע, אם הוא לא יהיה 400 על 400, הוא לא מיצה את מה שהוא צריך להיות, אז הוא לא מחשיב את שתי הערות להיות יחד. עוד בברייתא למדנו, הלכה אחרונה, ובזה נסיים בעזרת השם, ואין האחים והשותפים חולקים בו. אנחנו הבנו בצורה פשוטה, כמו שהגמרא הבינה בהתחלה, שמדובר פה בבית שהוא פחות מ-400 על 400, ששייך לשני אנשים, רוצים להתחלק ביניהם, אם לא יכולים להתחלק. אין פה כדי חלוקה, כמו שזה נקרא. יש כזה פתגם, אין פה כדי חלוקה, זה הכוונה, המקור הזה פה. אין מה לחלק פה. מה יהיה לכל אחד? עמה וחצי? שואלת הגמרא, תמה דלת ב-400? מה הסיבה שאי אפשר לחלק את זה לשניהם? כי יש פה פחות מ-400, ואם יש פה 400? היית ב-400, מה אתה יכול... חולקים, אפשר לחלק כזה בית, מה יישאר לכל אחד? שתי עמות? הרי גם דבר כזה אי אפשר לחלק. ואתנן, בית אפילו שיש ב-400 על 400 אי אפשר לחלוק בו. אין חולקים את החצר. אחד לא יכול לקפות את חברו, בוא נחלק בינינו חצר כזאת, קטנה, אם יישאר לו פחות מ-400 אחרי החלוקה. עד שיהיה בה בחצר, שיעור שאחרי שיחלקו את החצר, יהיה לפחות 400 לזה ו-400 לזה. אז אם כן צריך שיהיה בית לפחות של 800 כדי שיהיה אפשר לחלק אותו. איך אתה אומר 400? אלא צריך לבאר את הבית האחרת לגמרי. לא מדברים פה על לחלק את הבית עצמו. זה ודאי שאפילו אם יש ב-400 אני לא יכול לחלק את הבית עצמו לשניים. להכריח בכל אופן את השני לחלק את הבית לשניים. אלא אימה, מה שלא חולקים, הכוונה, אין בו דין חלוקה כחצר או בחצר. מה פירוש? מביאה הגמרא, דאמר אבונה. אחים, שותפים, שיש להם קמפוס, יש להם מתחם שלם של חצר ובתים, רוצים את זה לחלק ביניהם. ההלכה היא, הבתים הם מחלקים ביניהם. יכול להיות שאחד קיבל בית אחד ענק, והשני קיבל שלושה בתים קטנים. מה לגבי החצר? אמר אבונה, חצר לפי פתחיה מתחלקת. אחד שיש לו בית אחד ענק, מקבל רבע מהחצר. והוא שיש לו שלושה בתים קטנים, מקבל שלושת רבעי. כי הוא יש לו שלושה פתחים, וזה יש לו רק פתח אחד. ורב חיסדא אמר, נותן לכל פתח ופתח 400 בחצר. יש את הרוחב של הפתח, הוא נותן לו את הרוחב של הפתח בחצר, ועוד אורך של 400. למה באמת? למה באמת גם חצר לפי פתחיה מתחלקת, ולמה לפי רב חיסדא נותנים לכל פתח ופתח 400? מכיוון שהחצר עשויה להיכנס ולצא דרך הפתח. והיא משמשת את הפתח, שם מכניסים, מפרקים את הסחורה, דרך שם מכניסים את הסחורה. לכן מחלקים את החצר לפי הפתחים, או שנותנים לכל פתח 400. ולפי רב חיסדא, את השאר החצר חולקים אותו בשווה. דיינו, רבונה אומר, כמו שאמרנו קודם, ההוא שיש לו בית אחד גדול, מקבל רבע מהחצר. ההוא שיש לו שלושה בתים קטנים, מקבל שלושת רבעים מהחצר. אומר רב חיסדא לא. ההוא שקיבל בית אחד גדול, מקבל בפתח, את הרוחב של הפתח, באורך של 400. ההוא שיש לו שלושה בתים, מקבל גם כן לכל אחד מהבתים, את הרוחב של הפתח ועוד אורך של 400 לתוך החצר. שאר החצר חולקים אותו חצי חצי. אם זה שלושה אחים, שליש, 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 בשווה. ועל זה אנחנו אומרים, לפי מה אנחנו קובעים מה נחשב בית? ההוא שיש לו שלושה בתים קטנים, מה הגודל של כל בית? כדי שהוא יקבל על הפתח שטח בחצר. הנמילי בית דלמהווי קאי, בית שמיועד לגור בו, להיות בו, שיש בו 400 על 400. אז יבין עלי חצר, נותנים לו חלק בחצר. לפרק את המסע וכולי, שיהיה לו חלק מקום בשביל, ליד הדלת בחצר. אבל היי, בית שהוא 400 על 400, פחות מ-400 על 400, זה למסתר קאי. הוא עשוי להריסה או להרחבה, אבל הוא לא מיועד להישאר ככה. לא יבין עלי חצר, כיוון שהוא לא מיועד להישאר ככה, אז הוא לא מקבל, בפתח שלו, על הפתח שלו הוא לא יקבל חלק בחצר, ועד כאן דף ג'.